טוב, שלום וברכה. אם אתם זוכרים, אנחנו מתכוננים לראש השנה, והיום ננסה להבין, אז מה זה כתיבה בספר החיים? שהקדוש ברוך הוא כותב אותנו בספר החיים, כמו שנאמר אצלכם במקור מספר אחת, גמרא במסכת ראש השנה, אומרת כך, אמר רבי קורספדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינונים. שנייה אחת, אני אדליק כן, ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונכתמים לאלתר, לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונכתמים לאלתר, למיטה. בינונים תלויים ועומדים מראש השנה עד יום הכיפורים. זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיטה. וכמובן שהגמרא הזאת אי אפשר להבין אותה כפשוטו. למה? וזה גם, דרך אגב, זה ככה גם אומרת גמרא אחר כך בהמשך. אומרת, מה זאת אומרת? צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים? באמת? אז יוצא לפי זה שצדיק אף פעם לא יכול למות. כל ראש השנה הוא נכתב ונכתם לחיים. ועוד 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 ועוד, מתי הוא ימות, מסכן. אלא ברור ש... וגם רשע, מי שרשע, לא יכול להיות שהוא יחיה יותר משנה. אם הוא נכתב למיטה, אז מתי שהוא צריך למות, אז לא יכול להיות שרשע חי יותר משנה. וזה גם לא ייתכן, נכון? אז אנחנו מבינים שכאן מדובר על חיים לא פיזיים. אלא על חיים רוחניים, זאת אומרת, מצבו הרוחני של האדם. כמו שאנחנו יודעים שצדיקים במיטתם קרויים חיים, ורשעים בחייהם נקראים מתים. אז, וזה שכתוב פה שאדם הוא נחתם לחיים או למיטה, גם זה לא מובן. מה זאת אומרת שהוא נחתם לחיים? אם הוא נחתם, אז יוצא שהוא לא יכול להשתנות. לא יכול להשתנות רוע גזר דינו. וזה לא יעלה על הדעת. כי אנשים קולטים את האמירה הזאת שאדם נחתם כאילו זהו. זה כבר, שום דבר לא יעזור לך. זה, הקדוש ברוך הוא החליט, וגם אם אתה תעשה כל השינויים וכל זה, תנסה למנוע רוע הגזירה, לא יעזור לך, כי ככה זה נחתם לך לחיים או למיטה. וברור שהאמירה הזאת היא לא אמירה יהודית, זו אמירה גויית מובהקת. מה אמירה גויית בזה? אנחנו רואים שבתרבות אלילית, הרעיון של גורל מאוד מאוד מודגש. ומדברים הרבה על זה שכן, אם הקדוש ברוך הוא ככה החליט, זהו, או אל, או אלים, זהו, שום דבר לא יעזור. והדוגמה הקלאסית חזקה לזה, זה הסיפור של עבודה זרה של יוונים על מלך אדיפוס. אתם, אני מקווה שאתם מכירים, או מקווה שאתם לא מכירים את הסיפור הזה, אבל אם מכירים, אז אני אזכיר לכם את זה בקצרה. יש מלך שנולד לו תינוק, מגיע עליו נביא, ואומר לו, התינוק הזה, כשהוא יגדל, הוא יהרוג אותך, והתחתן עם אשתך, עם אמא שלו. אז מלך רוצה למנוע את הגזירה הזאת, נותן את התינוק לחייל, הוא אומר, תלך, תהרוג אותו. חייל הולך להרוג, והוא מרחם על התינוק הזה, ואומר, פתאום הוא רואה שם עובר רועה צאן. אז הוא אומר, לאן אתה הולך? אני הולך שם לארץ רחוקה, עד קצה העולם שם, קצה... אז הוא אומר, אולי תיקח איתך את התינוק הזה, הוא יהיה איתך בזה. הוא אומר, בשביל מה? מה אני זה? הוא יעזור לך, גידול, כבשים, עניינים, בסדר, לקח אותו. הגיע לארץ רחוקה, ושם הוא פוגש את מלך ומלכה של אותה ארץ, זאת אומרת, רואים אדם זקן, יש לו תינוק, מאיפה יש לך, מה זה, 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 הוא הסביר להם. הם אומרים, תמכור לנו אותו, אין לנו ילדים, אתה יודע, כן, מחר לקחו את התינוק, גידלו אותו, הוא גדל, ואז הגיע הנביא אליו, אומר לו, אתה תתחתן עם אמא שלך, תהרוג את אבא שלך, ואתה יודע. ואז הוא מנסה למנוע את רוע הגזירה, והוא בורח מהם, ומגיע לארץ רחוקה, רחוקה, חזרה לאיפה שהוא היה, ושם יש, מתנפלים עליו שודדים, והוא נותן מכה לאחד השודדים והורג אותו, ומה מתברר? שזה היה מלך שיצא לציד, והוא חשב, בציד, לא רואים שזה מלך, חשב שזה שודד, שודד, אז נתן לו מכה, הרג אותו, ואחר הוא הגיע לעיר שלו, ובעיר שם יש שם כל מיני ספינקסים, מפלצות שהוא מציל את העיר, ואומרים לו, וואו, הצלת אותנו, תהיה אלינו מלך. הוא אומר, כן, בסדר, מוכן להיות מלך, אבל בשביל זה צריך להתחתן מלכה, כי שם יש מלכה, היא אלמנה, אז אתה צריך להתחתן איתה, אומנם היא קצת מבוגרת ממך, אבל לא נורא, אז הוא מתחתן איתה, מגיע אליו בסוף... נביא ואומר, אחים שלך, ילדים שלך, ילדים שלך, אחים שלך, והוא אומר, אוי, 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 לא רוצה לראות את העולם הזה ככה, ופק, ועוקר לעצמו עיניים. זה סוף הסיפור, עבודה זרה, מגילה. כן? זה הכל מבוסס על עבודה זרה, זה בא מ... זה, המחזה הזה, זה יסוד שלו, הוא במיתולוגיה יוונית, אבל תיאר את זה כל כך יפה וכל זה, הנה, הנה, ניקח פה דפי מקורות, באותה הזדמנות תמיד שם בסוף. מי שכתב את הסיפור הזה זה סופוקלס, והם, והכל זה מבוסס על המיתולוגיה, עבודה זרה. עכשיו, למה זה כל כך מאפיין עבודה זרה? בגלל שכיוון כיוון שהעולם הוא עולם סגור, אין פה אין סוף, אז הכל כבר דטרמיניסטי, כלומר, הכל כבר מוגדר מראש. אין בחירה חופשית, אין משהו שהוא מעבר המציאות, יש רק מציאות. זאת אומרת, עבודה זרה, אחד הדברים מאפיינים עבודה זרה, זה שזה דבר שהוא מוגבל, סגור. ואנחנו מאמינים באינסוף, כלומר, גם שזה מתבטא בבחירה חופשית. ואנשים שהם לא מבינים את הרעיון הזה, הם חושבים שזה, יש את זה גם ביהדות. מין כל מיני אמירות כאלה, שהקדוש ברוך הוא גוזר אלינו גזירות, והם ודאי התקיימו, והיא מה, והכל, הכל מיית השם התברך, ועוד 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 אמירות כאלה, שהן בעצם אמירות במקור של עבודה זרה. אולי דוגמה קלאסית לזה, אפשר להביא את זה מתפיסה של מכתוב, שזה בא ליהדות דרך מהמוסלמים, שאחינו מבני עדות המזרח הביאו את זה מהשפעה מוסלמית, והתחילו להגיד בכל מקום על מכתוב, וזה ככה, וזה מהם, וזה בא משם, והכל היה נגזר עליך כבר משמיים, זה מעת השם, הוא קבע בשבילך מה יקרה איתך וכל זה. ואחינו בני אשכנז הביאו את זה מפילוסופיה. יוונית, או מפילוסופיה של הרעיון של פטליזם. מה זה פטליזם? יש תפיסה כזאת, שיש פאטום. פאטום זה מלשון גורל. ובמיתולוגיה יוונית, גורל הוא עיוור. זאת אומרת, זאת אישה שם, פסל של אישה, עם כסות עיניים כזה, היא לא יודעת למה היא עושה את זה. היא פשוט עושה גזירות לכל אדם מה יקרה איתו. כמו למשל, שאדם התחתן עם מישהי, בלי שהוא בעצם רצה להתחתן איתה, אלא ככה נאמר עליו, נגזר עליו, 40 יום לפני שהוא נוצר, כבר נגזר עליו שהוא התחתן עם איזושהי שם בחורה, וזה, ומה ש... אם משהו חס וחלילה קורה לו, משהו מקרה לא נעים, אז מיד שם מי יביא ויגידו לך, כן, זה כבר היה כתוב עליו מששת ימי בראשית, וזה כבר... מכתוב וכל מיני שטויות שכאלה. והדברים הללו הם מאוד מאוד מזיקים לאנשים. למה זה מזיק להם? כיוון שאדם מוריד מעצמו אחריות, והוא חושב שזה הכל מיית השם. אז מה הוא צריך לעשות כל כך הרבה מאמצים? כמו למשל, עכשיו אנחנו רואים דוגמה, שבארץ יש מכל תאונות דרכים שקיימים בארץ, 52% מהם מעורבים ערבים. באוכלוסייה הם מהווים בערך 20% ומשהו, ובסך הכל 52. אתם מבינים? למה? למה זה כך? זה בגלל שיש תפיסת עולם שלא משנה איך אתה תנהג, אתה תיזהר, אתה לא תיזהר, אתה עשה מהר, אתה עשה לאט, לא משנה. אם הקדוש ברוך הוא ירצה שיהיה לך תאונה, יקרה לך תאונה, אם לא רוצה, אז הוא לא יקרה. לכן, סע, תעשה מה שאתה רוצה. וככה זה גם מתבטא ביהודים, ככה חושבים כל מיני מחשבות על פרנסה. שהפרנסה נגזרת לאדם מראש השנה, ועכשיו זה לא משנה, אתה תעבוד, לא תעבוד, הכל מעת השם יתברך. או בדיוק, באמת כתוב, נכון.
אז... $2,000
מה?
$2,000
כן, נכון. אבל בסרט זה היה $1,000. אתה זוכר את זה סרט? זה האושפיזין. אתם מכירים את הסרט הזה? יש סרט כזה ששולי רנד עשה, ששם... שהם כאילו חסידי ברסלב, כאילו כך אומרים. באמת זה אין את זה בחסידי ברסלב. אין, זה סתם, שקרים כאלה. שנייה אחת, כן, רק אני אתן... אז שם יש מישהו שהוא כאילו לומד בקוילר, אבל באמת הוא לא לומד, מין פרזיט כזה שלא עובד, לא לומד, לא עושה שום דבר. ומשפחה שלו לא מפרנס, בית שלו ריק, והוא שם היה צריך, כשאין לו כסף, אין כסף, אז הוא יושב ואומר, נס, 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 פעם, ואז נתנו לו שם $1,000. אתם מבינים, זה תפיסה גויית, אין לזה מקור ביהדות. אז אתה אומר, אבל באמת כתוב, נכון, כתוב, אבל אין משהו כתוב שאין לזה המשך. נגיד, כתוב, הכל בידי שמיים, ומה המשך? חוץ מי. כל האמירות שכתובות, הם תמיד יש סייג לזה, תמיד מגבילים את זה. אף פעם, אין לנו אמירה כזאת שהקדוש ברוך הוא קובע ויהי מה. לכן אנחנו אומרים, ודאי שקדוש ברוך הוא גוזר, אבל צדיק יכול לבטל. השם גוזר והצדיק מבטל. לא, אין דבר כזה. זה ההבדל בין עבודה זרה ומה שיהדות אומרת. כמו שהוא אומר פה, תסתכלו בתפילה בראש השנה. תפילה של רבנו ממגנצה, במקור 4א. ראש השנה, בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפורים יחתמון, כמה יעברון, זאת אומרת, כמה אנשים יעברו את השנה הזאת, וכמה יברון, כמה יוולדו בשנה הזאת, מי יחיה ומי ימות, מי ינוח ומי ינוע, מי ישקט ומי יתערף, מי ישלב ומי יתייסר, מי עני ומי יעשיר, מי ישפל ומי ירום. ומה ההמשך? ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. אתם מבינים, אמירה שהכל מעת השם מתברך, זאת אמירה אלילית. אין כזה דבר שהכל מעת השם יתברך נקודה, אלא זה תמיד השם גוזר גזירה ואדם מגיב, ואם אדם משנה את דבריו אז גם גזירה משתנה. אתם יודעים, זה ההבדל. אין משהו שהוא זהו סופי, נחתם לך, אכלת אותה, שום דבר לא יעזור. זה בדיוק ההבדל בינינו ובין עובדי עבודה זרה. כן, מה רצית להגיד? אז הקדוש ברוך הוא מצמצם את השגחתו על האדם ומאפשר לו בחירה חופשית. וזה יראת שמיים, משמעות של מושג יראת שמיים, רמב״ם מסביר שזה מדובר על בחירה חופשית. תסתכלו, אומר על זה רמב״ם, אצלכם במקור 2, אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן. ואחר כך במקום אחר, 2א, הרבה פעמים יטעו בני אדם ויחשבו קצת פעולות האדם הבאות לבחירתו שהוא מוכרח אליהם, כגון פלוני, כזיווג פלוני, או היות זה הממון בידו. זה מזכיר לכם משהו? זיווג פלוני וזה ממון בידו. זה גמרא בסוטה, נכון? מה שכתוב במסכת סוטה, 40 יום לפני שיצאת הוולד, יוצאת בת קול ואומרת, בין פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני וכו' וכו'. אז גמרא שם אומרת על המקום, איך יכול להיות? הרי זה, אין מזווגים לאדם, אלא לפי מעשיו. אז אומר, לא, זיווג ראשון, זיווג שני. אז הרמב״ם מתייחס לסוגיה הזאת ואומר, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לא יגזור על אדם להתחתן עם מישהי שזהו, למה? כי ככה מכתוב, ככה גורל עיוור החליט, ככה אני רוצה. זה צורת החשיבה של עבודה זרה. הכל מין אקראי, או הכל בעצם רצון עיוור כזה של השם יתברך. לא, אין לנו דבר כזה. לכן ממשיך רמב״ם ואומר, כן, אנחנו חוזרים את המשפט האחרון הזה, כי זיווג פלוני או היות זה הממון בידו, וזה בלתי אמת, כי זאת האישה אשר לקחה בכתובה וקידושין, והיא קשירה לו, ולקחה לו, ולקחה אותה, כן, לקחה לו לפריה ורבייה, והיא מצווה, והשם יתברך לא יגזור בעשיית המצוות, אבל כל פעולות האדם הבאות בבחירתו בהן בלי ספק. כל מה שאתה עושה זה בא אצלך בבחירה. השם לא יגזור כלום. אם כן, מהו אומרם הכל בידי שמיים? כן, מה שאנחנו שואלים פה. אבל כתוב בפירוש הכל בידי שמיים. אמנם ירצו בו, ירצו, כן, כאילו מרצת הדברים, ירצו בו עניינים הטבועים, הטבעיים, סליחה, ירצו בדברים הטבעיים, מה פירוש הדברים הטבעיים? דברים הטבעיים, כוונה, כל מה שקשור בטבע. כלומר, זה שיש לך גובה מסוים, אז זה לא בגלל ש... בגלל ש... שם אתה התאמנת הרבה ואתה זה, אלא זה קוד הגנטי שלך. אז יש לך גובה כזה, צבע עיניים כאלה, נטייה להשמנה או לזה, זה הכל בעצם נגזר. זה דברים טבעיים. אבל מה שאתה יכול לבחור, איפה שיש בחירה חופשית, אז זה לא נגזר. אין כזה דבר. אז בואו רק נגמור את הרמב״ם. אז מה זה הכל בידי שמיים? אמנם ירצו בו העניינים הטבעיים אשר אין בחירה לאדם בהם, כגון ביתו ארוך או קצר, או רדת המטר או עצירה, או הפסד האוויר, או זיקותו, וכיוצא בהם מכל מה שבעולם. זולת תנועת האדם ומנוחתו, זה אתה בוחר. וזה כל העניין של ביטחון בהשם. מה שאנשים אומרים שיש להם ביטחון, אני בוטח, הקדוש ברוך הוא ישלח ויעשה כל זה, אל תאמינו. זה פשוט אנשים לא מבינים מה זה ביטחון בהשם. חושבים שמה זה ביטחון, זה שאתה פשוט צריך, כמו שאמריקאים כתבו על דולר, כן? In God we trust. אתה פשוט צריך לסמוך על קדוש ברוך הוא, להעביר עליו כל הדאגות על החיים שלך, והוא כבר ידאג עליך, הוא כבר יעשה מה שאתה צריך. יש לי ביטחון בהשם, הוא ידאג, הוא יסדר. כל זה שקר. אין ביהדות דבר כזה ביטחון בהשם, במובן הפשטני של המילה. זה בא מגויים, זה מכתוב. כשאנחנו אומרים ביטחון, הכוונה היא ביטחון שמשהו שלא תלוי בך. זאת משמעות המושג ביטחון. שאתה עשית הכל שיכולת לעשות, ובזה אתה כבר לא שולט, אז מה שקורה, אתה מבין שזה קורה לטובה, או שזה מעט השם, שזה בישר ככה וככה, זה נקרא ביטחון. אבל זה שאדם לא הולך לעבוד, והוא אומר, השם ידאג על פרנסה, זה לא ביטחון, אלא זה הולילות. כן, הולילות. מה זה כאילו? שטויות. אומר על זה רב קוק, אצלכם זה במקור ארבע, סליחה, שלוש, מקור שלוש, הביטחון הוא מוגדר כשנשלים את חוק ההשתדלות במה שהוא בידינו. אתם מבינים מה זה חוק ההשתדלות בידינו? מה שתלוי בידיך, מה שתלוי בך, אתה צריך להשלים את זה במקסימום. לא להגיד, אני בוטח בהשם, לכן כדי, אז בשביל הפרנסה, אז מספיק שאני אקנה כרטיס הגרלה שם, פעם בשבוע, ואם השם ירצה, אז הוא ישלח לי, כל זה שקרים. אל תאמינו. זה לא יהדות. וזה שכתוב שם, יש כל מיני אמירות כאלה בחובות הלבבות, במידת הביטחון, ובעוד כמה מקומות, שם יש חפציים, הם תמיד מדברים על יחידי סגולה, על אנשים יוצאי דופן, אנשים שלא חיים על פי טבע. אז אצלם יש משהו, מצב כזה, אבל אדם רגיל, נורמלי, לא, אין. ולכן אומר הרב קוק, שאם אדם לא מבין את זה, אז הביטחון שלו זה ביטחון שקרי. תסתכלו, ממשיך הרב. ומה שאין יכולת שלנו מגיע לזה, שם הוא מקום הביטחון. זה הביטחון. כי במקום שהיכולת מתגלה, חלילה להשתמש בביטחון. אתם רואים את האמירה החזקה הזאת? חלילה להשתמש, לא סתם שזה לא נכון, חלילה להשתמש בביטחון. איפה שאתה יכול, כן, למנוע. שאין זה ביטחון כי אם הוללות. ואפילו יותר גרוע מזה, ומסע כלפי מעלה. זאת אומרת, שאתה כאילו מתקרב לחילול השם. לכן, כן, כן, בבקשה. כן, יכול, במקום שיכולת שלך, כאדם, מתגלה, זאת אומרת, יש לך יכולת נסתרת, היא לא מתגלה. נגיד, יש לך שמיעה אבסולוטית, אבל אתה לא יודע, אתה לא מנסה את זה במוזיקה, אבל כל זה, אז לא, יכולת לא מתגלה. ויש יכולת שמתגלה, שאתה כן יכול לעשות משהו. אז כשאתה, היכולת שלך מתגלה, זאת אומרת, נהיית גלויה, ברורה, שאתה יכול לעשות משהו, חלילה לסמוך על ביטחון. לא, חלילה לחשוב שהקדוש ברוך הוא יעשה משהו שאתה יכול לעשות ולא עושה. כן, כן, בבקשה. לא, להפך. הרצון היה מותאם לבחירה הזאת של האדם. כן. לא, זה דבר מורכב, העניין של בריאה והכל זה. כן, מישהו רוצה עוד להגיד משהו? כן, או, כן. אנחנו מה? מתחילים?
מקטינים.
מקטינים. אנחנו מקטינים את הקדוש ברוך הוא על ידי זה שאנחנו אומרים מה? ודאי, כן. אנחנו מקטינים את הקדוש ברוך הוא, נכון. איך זה נקרא בלשון חז"ל, בלשון החכמים, הקטנת השם? צמצום. אתה מכיר את המושג הזה, צמצום? אז זה. הרי צמצום הוא לא צמצום פיזי, נכון? אתה מבין את זה. אז מהו הצמצום? במה הוא מתבטא צמצום? מה? נגיד, אוקיי, אז זה. זה הרבה יותר עמוק, יש הרבה מזה, אתה מבין? במושג צמצום. אבל... אבל כן, אתה מחפש דפי מקורות? הנה, יש לך שם. קח אותם לסוף ה... רגע, זה? לא, לא, זה לא זה. הנה, קח את זה. כן, כן, בבקשה. יש שם עוד מישהו שאין לו דפי מקורות, נכון? אין לך? קיבלת כבר? אוקיי. דרך אגב, יש, לא מזמן יצא ספר שלי על נושאים הללו, זה נקרא לשם ייחוד. אז מה שאתה שאלת לגבי בריאת העולם ולגבי צמצום וכל זה, שם אני מסביר את זה בצורה מאוד מאוד בלשון ברורה. אז תנסו להשיג את זה ו... ותקרו, יש שם מוסבר פרטי פרטים. בסדר, אז אנחנו חוזרים לעיקר הנושא, אנחנו חוזרים לעניין של בחירה חופשית. טוב. אז אז מה אנחנו רואים? שבעצם אחד היסודות הגדולים ביותר של תשובה זה שאדם לוקח על עצמו אחריות על חייו. אתם מבינים, זה יצר, יש יצר מאוד מאוד גדול להוריד מעצמך אחריות. ולתלות את האחריות על מי? על השם יתברך. יש תופעה כזאת בביולוגיה שנקרא הומיאוסטזיס. הומיאוסטזיס זה מנגנון ששומר על יציבות המערכת. למשל, יש לנו חום הגוף שלנו 37 מעלות, גם אם האדם יעמוד בקור מינוס 50, חום הגוף שלו יהיה 37, כל עוד שהוא חי. 36 זה קצת ירד, אבל זה סביב זה. וגם אם הוא יעמוד בחום פלוס 50, עדיין חום הגוף שלו יהיה 37, כל עוד שהוא חי, כן? ואז מי שומר על הדבר הזה? זה נקרא הומיאוסטזיס. אותו הומיאוסטזיס קיים בכל מיני מערכות. בכלכלה, במדע, בטכנולוגיה, וגם בפסיכולוגיה. יש לנו צורך, רצון מאוד גדול, לא להשתנות. אנחנו רוצים לשמור על יציבות המערכת. לא רוצים להשתנות. אז כדי שההומיאוסטזיס, שזה בעצם מילה יפה ליצר הרע, אז אנחנו עושים הרבה מאמצים, הרבה שמיניות באוויר, כדי לשמור על עצמנו לא להשתנות. אבל אתה בשכל מבין שאתה צריך לחזור בתשובה, ואיך אתה חי, ומה משמעות החיים שלך, ומה זה זה. אז אתה מבין את זה בשכל, אבל אתה לא רוצה להשתנות בטבע שלך. אז לכן אנשים יוצרים מין מערכת כזאת, שכאילו עיקר העבודה זה לנסות לשכנע את קדוש ברוך הוא לעשות את רצונך. זאת אומרת, שאתה, כשאתה מתפלל ואתה אומר, אבינו מלכנו, שם תשלח לנו כך וככה, או קרא רוע גזר דיננו, תכתוב אותנו בספר תמימים וצדיקים, ותעשה כך וככה, ככה. הכל, אתה בוכה ומתאמץ ומשתדל לשכנע את קדוש ברוך הוא. אבל תשימו לב, מי פה צריך להשתנות? הקדוש ברוך הוא. הוא כתב עליך רוע גזר דינך, ואתה עכשיו משכנע אותו לקרוע רוע גזר דינך. אז הוא צריך להשתנות. אתה נשארת אתה, מה שאתה. נכון שאתה בכית, ונכון שדפקת ככה, ונכון שעשית ככה, אבל אתה לא השתנית, אתה נשארת מה שאתה, רק אתה עשית הרבה תנועות כאלה בידיים. אז זה הומיאוסטזיס. עיקר הרעיון של ראש השנה זה לא סליחה ולא כפרה, זה תשובה. תשובה הכוונה שאתה משתנה, שאתה מעוניין, אתה רוצה להיות אדם אחר. אתה רוצה לעשות שינוי דרסטי באישיות שלך. ולכן אנחנו מתפללים, לכן אנחנו באים לבית כנסת. כי אנחנו מבינים שבשונה מעבודה זרה, ששם למה אל החליט שהוא יהרוג את אבא שלו, מה שדיברנו בתחילת השיעור? למה הוא החליט ככה? ככה. סתם. כובע. אנחנו מבינים שמה שקורה לאדם זה מותאם לאישיות שלו. ואם הוא משתנה, אז גם רוע גזר דינו משתנה. אז לפי זה מה יוצא? שאם השם כותב אותך, בספר חיים ובספר המתים, שזה תלוי בך, אז יוצא מה? שמי שכותב את האדם בספר החיים, זה הוא עצמו. לא השם כותב אותך שם, אלא אתה כותב את עצמך שם. אומר על זה אדמור מסלונים, תסתכלו אצלכם במקור שבע, אומר ככה. ועל ידי זה שהם בוחרים בחיים וטוב, כותבים הם בעצמם אותם בספרן של צדיקים גמורים ונכתבים נחתמים לאלתר לחיים טובים. וכמו כן, חס וחליל, להפך. וככה זה גם בספר תקנת השבים, אומר הרב צדוק מלובלין. דידוע שהספר של צדיקים ושל רשעים ושל הבינוניים הוא לב האדם עצמו. וכששובר ליבו ועושה תשובה ונשבר ליבו בקרבו, הרי נקרא ספר של גזר הדין. תבינים את העיקרון, אחרת זה כל כך מוזר. שמה יש, מה פתאום שככה הוא גזר עליך וזהו, ואתה עכשיו תהיה מסכן כל החיים כי ככה הוא החליט. זאת אומרת, אתה מתחיל להתייחס לקדוש ברוך הוא בתור איזשהו כוח זר, כאילו כוח חיצוני, עוין, רע. אז זה נקרא עבודה זרה. אבל כשאתה מבין שהכל מערכת אחת, שאין עוד מלבדו, והכל אחדות אלוקית, אז גם אתה חלק של, של, של כל ההוויה, של כל החיים שלך. אתה שותף למעשה בראשית, למה שקורה. נכון, נכון, נכון. זה בדיוק השאלה, וכבר אמרתי לך שאני כתבתי על זה ספר שלם. ספר שנקרא בסוד התפילה. תנסו להשיג אותו, זה ספר טוב. אני מסביר פרטי פרטים מה הרעיון של תפילה. ושם אני אומר בדיוק הרעיון הזה. בדיוק זה זה. שהתפילה היא לא שכנוע של הקדוש ברוך הוא להשתנות. כי זה מגוחך. בגלל שאתה עשית ככה ככה, אז עכשיו, ועשית ככה, אז עכשיו זהו, השם ישנה כל, כל ההנהגה האלוקית שלו, כי אתה בכית. ושל בריאה, יותר מזה, של בריאה כולה, לא רק שעכשיו מישהו יתרפא, אלא גם כל הבריאה כולה תשתנה. לא יעלה על הדעת. אלא כוונה שאנחנו יודעים, מאמינים, שכל העולם הוא אחדותי, אין עוד מלבדו. ואם אחדותי, אז ברגע שאיזשהו פרט במערכת משתנה, מערכת כולה מגיבה על זה. זה כמו שחוק שימור האנרגיה. אתם ודאי מכירים את זה, נכון? ברגע שאתה משהו מזיז כאן, ההוויה כולה, כל הקוסמוס מגיב על זה. זה החוק. אז חוקים, חוקים פיזיקליים הם מהווים השתקפות גם של חוקים רוחניים. אז זה הרעיון. בוא נקרא עוד קצת, בסדר? בוא נראה עוד כמה מקורות. אומר שפת אמת, מקור שבע ב' ומעשה אדם עושים רשומות בנפש, רוח ונשמה. וזה עיקר הפירוש וכל מעשיך בספר נכתבים. כלומר, יש כל מיני פירושים אפשר להגיד, אבל זה פירוש העיקרי. כמו שכתוב, צדיק זכויותיו חקוקין על עצמותיו, ורשע עוונותיו חקוקין. ואותו דבר גם אומר מהר"ל. הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא על ידי עבירה. דע מה למעלה ממך, מה עין רואה ואוזן שמעת וכל מסך בספר נכתבים. והרי ביאר, עכשיו עד כאן זה משנה הייתה, משנה בבבות. עכשיו מתחיל מהר"ל לדבר. הרי ביאר כי כאשר ידע שכל מעשיו נרשמים בספר אינו בא על ידי חטא. והספר הזה הוא האדם עצמו שבו יורשמו חובותיו וזכויותיו. בדבר זה שייך דווקא באדם וכו'. זאת אומרת, מהו הספר? זה אתה. כמו שפעם מישהו שאל אותי, אחד הילדים אני חושב, אומר, מה הספר? מה, אין להם שם דיגיטלי הכל? כאילו זה לא... מה הספר? עדיין... ברור שזה לא מתכוונים פה למשהו שהוא חיצוני לאדם, אלא זה שינויים פנימיים שאנחנו עוברים. זה כתיבה בספר החיים. כמו שאומר פה יבץ, מקור 7 ד'. בוא נקרא רק שורה מודגשת, כן? אני אומר ככה, ומהו הספר הזה? נפשו של אדם, וכולי וכולי. יש המון 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 מקורות, המון מקרים, דברים שהם בעצם באים להסביר את הדבר הזה. אז מזה אנחנו מבינים שעיקר העבודה היא עבודת האדם. ולכן חז"ל אומרים שכל שאין דבר כזה שהשם גזר את זה בראש השנה וזהו, כן, כמו שאומרת על זה גמרא במקור 6, הכל נידונים בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם ביום הכיפורים, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, הכל נידונים בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם כל אחד ואחד בזמנו, בפסח על תבואה, בעצרת על פירות אילן, בחג נידונים על המים, ואדם נידון בראש עיניי. וזה הדין שלו נחתם ביום הכיפורים. רבי יוסי אומר, אדם נידון בכל יום, שנאמר, ותפקדנו לבקרים. ורבי נתן אומר, אדם נידון בכל שעה, שנאמר, לרגעים תבחננו. כלומר, אפשר לראות את זה כאילו מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה מצד אחד ורבי יוסי ורבי נתן בצד שני. אבל באמת אפשר לראות את הכל זה כיחידה אחת. נכון, נגזר עליך בראש השנה כך וכך וכך, אבל אחר כך כל יום ויום הבדיקה הזאת חוזרת. אז נגיד נגזר עליו שבחב דלת שבט, הוא ענדה שם, ישבור אצבע, אבל באותו יום שהגיע את היום חבדה לצוות, באותו יום יש עכשיו דין מחדש, דין לפי רבי יוסי. ויבדקו אותך שוב אם אתה לא השתנית. ויכול להיות שבינתיים חזרת בתשובה, אז לא תשבור את האצבע. ואפילו גם אם לא השתנית, גם ממש כן, עכשיו זהו, עכשיו הגיע עליו. אז יש עוד רבי נתן שאומר שנגיד ברגע האחרון דם נוסע ובאוטו כמעט כמעט הייתה תאונה וברגע האחרון זה פספס. אז מה זה אומר? שיכול להיות שלפני כן הוא חשב, איזה טיפש אני, למה אני עושה שטויות הללו, בשביל מה אני נוסע לשם, ומחשבה הזאת זה הציל אותו ברגע האחרון, כי רבי נתן אומר כל רגע ורגע אתה נידון. וזה הרעיון של ראש השנה. אז כמו שאמרתי קודם, כן, אדם צריך לקחת אחריות על חייו. אומר על זה רב קוק, תסתכלו מקור 3 א', אחד מהיסודות של תשובה שבמחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. וזה תוכן הוידוי המובחר עם מצוות התשובה, שמידת האדם, שמודה האדם שאין שום עניין, שום עניין אחד שיש להשימו על החטא והתוצאותיו, כי אם אותו עצמו. כי אדם מתחיל איתו, מה אני אעשה? כן, נולדתי במשפחה חילונית, או הייתי שם, גדלתי שם ברוסיה, הייתי במרוקו, היה לי ככה, היה זה, מה אני אעשה? וכל זה. אין. תשובה, פירושו של דבר, שאתה אומר, אני לוקח אחריות על חיי. מה שקורה לי, אני ארצה לעשות את זה במקסימום טוב. זה רעיון תשובה. ואחר כך באה סליחה. אז לכן בתפילת 18 יש קודם תשובה ואחר כך סליחה. זה רעיון. ולסיום, אני רוצה לספר לכם סיפור קצר על איך תשובה, איך אדם כותב את עצמו בספר החיים. איך קורה בפועל, במציאות ריאלית. והסיפור הוא כזה. לפני הרבה שנים, לא יודע, כמעט 40 שנה, אני למדתי בישיבה בבית אל, והיה לי שם חברותה, מישהו למדתי לו בחברותה קצת, מישהו שהוא בדיוק היה חוזר בתשובה טרי. הוא היה בחור בן 29, היה שנה מאז שהוא עשה תשובה, ולמדתי איתו. והוא כל הזמן הרגיש, היה לו קשה מאוד, זה שהוא לא מוצא לעצמו שידוך. הוא רצה להתחתן, ולא, נפגש עם עוד בחורה ועוד בחורה, אחרי 37 הוא הפסיק לספור, ולא, לא מוצא. ואני אמרתי לו כל הזמן שתשמע, זה תלוי, זאת אומרת, למה השם לא שולח לי זיווג הגון? הרי כתוב 40 יום, תדדדדדדד. אז אמרתי לו, לא, אתה צריך להתרכז בך. תעשה שינוי בך. ואם אתה תהיה מוכן מבחינה נפשית להתחתן, אז גם אם בחורה תהיה בקצה השני של כדור הארץ, היא תבוא עליך, אתה תמצא אותה. זה לא עניין של שאתה נפגש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. תתרכז בעבודה העצמית שלך. והוא, היה לו קשה לשמוע את זה, היה קשה לקבל את זה, הוא התווכח איתי שם, וככה זה אנחנו דיברנו הרבה הרבה, כנראה, ואני הצעתי לו בכלל, להפסיק להיפגש, כן? בקיצור, הוא כנראה עוד היה מספיק, כאילו, זה כל כך לא דיבר עליו, שהוא החליט לעזוב את הישיבה, ועבר לירושלים. אנחנו גרנו בבית אל, הוא עבר לירושלים. הוא המשיך להיות בחור דתי והכל, אבל הפסיק ללמוד שם. טוב, עברו מאז חצי שנה, ופתאום הוא דופק אצלנו בדלת, בבית אל, עם זר פרחים, יין, והזמנה לחתונה. בא להזמין אותי לחתונה שלו. ואני ואשתי ביחד שמחנו, איזה יופי, סוף סוף, ואז אני שואל אותו, נו, איך היה, איך מצאת אותה? הוא אמר, כפי שאתה אמרת, כאילו, זה, ככה זה עבד. נו, מה היה? אז הוא מספר סיפור כזה. הוא ישב בבית של ההורים שלו בקריית גת, פתאום הוא קיבל טלפון, ובקצה השני של הקו הייתה בחורה שהייתה חברה שלו לפני שהוא חזר בתשובה. היא הייתה חברה, והם נפרדו רק בגלל שהוא חזר בתשובה. היו להם ביניהם יחסים טובים, הם ממש, הם חיו ביחד, הכל היה מצוין. רק הוא החליט להיות דתי, והיא לא. ואז הוא עזב אותה, נסע ללמוד, וזהו, והם לא דיברו שנה. ופתאום היא מתקשרת. היא אומרת, תשמע, בוא, אני צריכה לדבר איתך משהו דחוף, משהו רציני מאוד מאוד, תבוא אליי. אז היא אומרת, לא, לא, סליחה, אני לא יכול, אסור לנו להיות באותו חדר, בזה. היא אומרת, טוב, אני אבוא אליך. הוא אומר, לא, 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 בוא ניפגש ברחוב, בסדר. קבעו להיפגש ברחוב, היא הגיעה עם האוטו שלה, הוא יצא מהבית של ההורים, נו, מה את רוצה? היא אומרת, תשמע, אני מאוד אוהבת אותך, קשה לי מאוד פרידה הזאת, ואני רוצה להציע לך שאנחנו נתחתן, ואני אעשה הכל כדי להיות כמו אישה דתייה. אני אגיד לך אמת, היא אומרת, ניסיתי הכל במשך השנה הזאת שאנחנו לא נפרדנו, שאנחנו לא נפגשנו, ניסיתי לעשות הכל כדי לחזור בתשובה. הייתי בסמינריון לחוזרים בתשובה, אפילו הלכתי למדרשה של, של בנות דתיות, קראתי ספרים, שמעתי שיעורים, נפגשתי עם רבנים. מה אני אגיד לך? לא מדבר עליי, לא משכנע אותי. אני לא מאמינה באלוהים. אבל אני מאמינה בך. ואני מוכנה להיות דתייה לכל מה שצריך. אני בשנה הזאת למדתי כל מיני הלכות, ואני אשמור תורת המשפחה, ואשמור שבת, ויבשל כשר, והילדים שלנו ילכו לבתי ספר דתיים, הכל, 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 ילך עם כיסוי ראש, הכל. אף אחד לא ידע שאני לא דתייה. אבל אני לא רוצה לשקר לך, אז אני אומרת לך, אני לא מאמינה, אבל אולי אחר כך אני אחזור, לא יודע. עכשיו, לא. אז בוא נתחתן, ותחיה כמו דתי, כאילו... מבחינתך אתה לא מפסיד שום דבר, זה נהנה וזה לא חסר. אז הוא אומר, לא, אני לא מסכים, אני לא רוצה הצגות, אני לא רוצה זה, אני רוצה להקים בית נאמן בישראל, ודיברו, דיברו, והיא משכנעת אותו, והוא לא מסכים, ובסוף, היא אומרת, טוב, אני רואה שאין סיכוי, ודע לך, כל השנה הזאת אני שמרתי את הנאמנות עליך, לא היה לי שום קשר עם אף אחד, אבל אם אתה עכשיו אומר, זהו, אז אני אצא לפגישות ואני אתחתן עם מישהו אחר, וזה אומר, כן, נכון, זה מה שאני אמרתי לה גם אז. זהו, סוף. תבני את החיים שלך ואני אבנה חיים שלי. אז היא אומרת, בטוח, סופי, כן, כן, בטוח, סופי. טוב, אז אנחנו נפרדים, נפרדים. זאת אומרת, אז תן לי חיבוק אחרון. היא אמרה לו, תן לי חיבוק אחרון. אז הוא אמר לה, תשמעי, זה נגד הלכה, אני לא יכול. אומרת, לא, סתם חיבוק חברי. והוא הבין שזה, כן, שזה לא ככה. אז הוא אומר, לא, אני, סליחה, אני לא יכול. היא אומרת, אבל זה לא בן אדמי. אומר, נכון, זה לא בן אדמי, זה יהודי. אז היא כעסה, הסתובבה, נכנסה לאוטו ונסע. והוא אומר שהוא עבר כאילו 29 שנות חייו, היה בצבא, היה באוניברסיטה, ונסע לחול, היה זה. הוא אומר, שום דבר בחיים שלו לא היה לו כל כך קשה מהרגע הזה שהיא אמרה לו, תן לי חיבוק. זה היה הדבר הכי קשה שהוא עבר בחיים שלו. והוא בכל אופן עמד בזה, בניסיון, והיא נסע. והוא חזר הביתה, ובדרך הוא הרגיש שכאילו בשמיים, משהו זז בעולם הרוחני, איזשהו גלגל הסתובב וקליק, והוא כמו אדם אחר. הוא חזר לבית של ההורים, עברה שם שבוע, משהו כזה, והוא קיבל עוד הצעה, נפגש עם בחורה, ובחורה טובה, הייתה מאוסטרליה, והם נפגשו, והם החליטו להתחתן, ועכשיו הוא מזמין אותי לחתונה שלו. אמרתי, וואו, וואו, איזה יופי, כל זה, והוא מסתכל עליי, אומר, אני רואה שאתה לא קלט את העיקר העניין. אמרתי, מה העיקר העניין? מה עוד? אומר, יש פה קאץ' בסיפור הזה. אמרתי, מה קאץ'? אומר, אתה זוכר שאתה היית אומר לי שגם אם תהיה בקצה השני של כדור הארץ, אז היא מאוסטרליה, היא הגיעה אליי, לפה, באמת, זה מה שקרה. הכל תלוי באמת בשינוי שאנחנו עושים את זה. זה לא תמיד עובד כמו מכונה, אנחנו לא תמיד יכולים לדעת אם זה יהיה ככה וזה יהיה ככה וככה וככה, אבל זה שאירועים מחיים שלנו, זה תוצאה, זה פועל יוצא של אינטראקציה בין ה... רצון האלוקי ובין אדם עצמו, זאת אומרת, הרצון האלוקי הוא אינטראקטיבי, זה אחד ההבדלים מעבודה זרה של כל ה... שאצלם זה מכתוב. זה הרעיון. ולכן, תשימו לב שבגמרא, במסכת ראש השנה, שם בדף ת' זין, עמוד ב', לא כתוב מי כותב אותנו בספר החיים. כתוב, נכתבין ונכתמין לאלתר. אז מי זה כותב? אז לפי מהר"ל, לפי רב צדוק מלובלין, לפי אדמור מסלונים, לפי זה אתה כותב, נכתבים. לכן אני רוצה לברך אתכם שתכתבו ותחתמו בספר תמימים וצדיקים לאלתר, לחיים טובים ולשלום, כן יהיה רצון, אמן סלה.